אנחנו נתחיל ברשותכם. אני רוצה לגעת בנקודה מתוך הפרשה, בתוך המאבק הזה של יעקב עם אותו מלאך, עם אותו איש, שאנחנו יודעים שזה שרו של עשיו, לגעת במאבק הזה ולהבין אותו. התורה אומרת, ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו, את 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. כל המאבק הזה, חז"ל מוצאים במאבק רמזים עצומים, מעשה אבות סימן לבנים. סימנים לתקופת הגאולה, סימנים לתקופת השמד. מה זה המאבק הזה? הירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. גם את זה צריך להבין. מה קורה? מה זה דווקא הירך? מה פירוש המאבק הזה? ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב, יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הגילוי של שם ישראל בעולם מופיע מתוך המאבק הזה. מתוך המאבק הזה עם ישראל מקבל את גילוי המהות שלו. ממשפחת בני יעקב לבני ישראל. זאת ההופעה הראשונה של השם הזה. והדבר הזה מחייב הבנה מה קורה במאבק הזה. על מה המאבק? על מה? אז באמת המפרשים בעקבות חז"ל הולכים ומחפשים, הולכים ומבארים את הדבר הזה בעומק. הרי קנאתי אחד ממפרשי התורה, כותב, וידעת כי המלאך הזה הוא שרו של עשיו. זה לא מאבק סתם עם מלאך. בוודאי לא מאבק עם איש. עם זה שזה עם מלאך, התורה כבר מגלה את זה. כי ברגע שהוא אומר, וישאל יעקב, ויאמר, אגיד אנא שמך, ויאמר, למה זה תשאל שמי? כל הדו-שיח הזה, גם זה שהמלאך אומר לו, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי עם ישראל, פירושו של דבר שזה מלאך. ולפי הפשט, ממשיך הרקנתי, רמז העניין הזה, על דור השמד. מה זה דור השמד? מתי זה? וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה ובראשית רבה, נגע בצדיקים שהם עתידים לצאת ממנו. המלאך הזה נוגע בנקודה מסוימת, נוגע בתקופה מסוימת. כי המאורה זה רמז לדורותיו אחריו. כעניין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מה שאירה להבות סימן לבנים. ואז הרקנתי מתחיל תיאור מאוד עמוק של קבלה, מה זה האיברים, מה זה הירך, מה זה גיד הנשה, עולם ומלואו. ואני רוצה לנסות לעמוד על נקודה אחת בתוך המאבק הזה, נקודה שהיא נקודה מהותית קיומית להבנת עם ישראל. כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם לעבור לסוגיה אחרת. ומתוך כך אחר כך לחזור ולבאר את הדברים. סוגיה בתוך חטא העגל. חטא העגל, חטא הקשה ביותר של עם ישראל. חטא שחז"ל מכנים אותו ככלה שזינתה תחת חופתה. זה אסון עצום. עם ישראל נמצא תחת הר סיני, תחת החופה, ושם חטא העגל. ובאמת, התורה מגיבה, מתייחסת, בעוצמה מאוד קשה. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו. לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוקים ממה. המכתב מכתב, אלוקים וחרות על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם, וראו ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ומשה מזהה. היומר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. והיא כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, והיא חרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר, ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויתחן על אשר דק, ויזר על פני המים וישקט בני ישראל. תגובה קשה של משה. אין כאן המקום להרחיב מה זה המים הללו, אבל תגובה קשה. אולי רק במאמר המוסגר, המים הללו שמשה, אנחנו לא שמים על הפסוק הזה, תוכן את העגל ואיזר על פני המים. מאיפה מים באמצע באמצע הר סיני. אלא זה מים שהולים ורוצים להחריב את העולם. מבול שעומד להתחיל. מים שיוצאים מן התאומות ורוצים להחריב את העולם, כי לעולם אין זכות קיום. הרי חז"ל אומרים את אותה אמרה ידועה על הפסוק וירא ויהי בוקר יום השישי, למה יום השישי בידיעה? שהיה העולם עומד ומחכה לבב בסיוון. יום השישי כנראה לבב בסיוון. אם יקבלו את התורה, העולם יתקיים. לא יקבלו, אין העולם יתקיים. והנה מגיעים ליום הזה, והעם נופל. נופל בחטא העגל. ואז משה עומד בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו, על ירחו עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ-3,000 איש. וישוב משה אל השם ויאמר, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. ויעשו להם אלוהי זהב. משה רבינו מתחיל תהליך של תשובה לעם ישראל. ואפילו שם את עצמו, מקריב את עצמו. ואתה אם תישא חטאתם ועם עין, מכני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר השם אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ואתה, לך, לך את העם הזה אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאת. ובתוך הדיון הזה, בתוך בקשת הסליחה של משה ושל עם ישראל, ריבונו של עולם מגיב. מגיב בצורה שלכאורה לא מובנת. גם פה, ריבונו של עולם אומר למשה, ואתה לך נכה את העם אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך. מה אומר ריבונו של עולם למשה? לכאורה, ממשיכים כרגיל. ממשיכים כרגיל. לך, הנה מלאכי לפניך. וכמה פסוקים אחר כך, מקום מספר 4, וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור, לזרעך אתננה. כביכול ריבונו של עולם לא מגיב על החטא. לא מגיב. זה ההבטחה הרי. שתעלו לארץ, בבקשה. ושלחתי לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני, האמורי, והחיתי, והפריזי, והיחיבי, והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. עד כאן לכאורה, הכל כרגיל. לכאורה העם צריך לשמוח. חטאו חטאה גדולה, ככלה שמזנה תחת חופתה. משה מגיב באופן מאוד קשה. שובר את הלוחות, שורף את העגל, תוכן אותו, מוציא את שבט לוי להרוג 3,000 איש. ומה ריבונו של עולם אומר? לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. תעלו. נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב. שלחתי לפניך מלאך, הבטחתי שנגרש את שבעת העמים, נגרש אותם. וגירשתי את הכנעני, האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי, היבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. חוץ מדבר אחד, ופה זה ממשיך. כי לא אהלה בקרבך, כי ים כשעורף אתה. אז מי יעלה בקרבו? מי יעלה עם בני ישראל? אני במקור מספר 4. כי לא העלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. מי היה אמור לעלות עם ריבונו שלו, עם עם ישראל? מי? מה השתנה? בין לפני החטא לאחרי החטא. לפני החטא, ריבונו של עולם היה אמור לעלות. אחרי החטא, מי אמור לעלות איתם? מלאך. ואתה, הנה מלאכי לפניך. לכו, אבל עם מלאך. ובני ישראל שומעים את הבשורה הזאת, לכאורה, להוביל את העם. להוביל את העם. ריבונו של עולם הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב, לזרעך אתן את הארץ, ואני אוריש לכם את הארץ, בבקשה. אלא מה? אחרי חטא העגל, הדברים משתנים. אם עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה אמור לעלות עם בני ישראל, מי שעכשיו יעלה, ואתה שלחתי מנח לפניך. מנח יעלה. יחס אחר. איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. פה זה יהיה מלאך. שינוי גדול, שינוי מהותי. צריך להבין מה קורה פה. עם ישראל, תראו איך הוא מגיב. כשעם ישראל שומע את הבשורה הזאת בחטא העגל, פסוק הבא במקום מספר 4, וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו, ולא שתו איש אדיו עליו. העם מתאבל, ואז אומרת התורה, ולא שתו איש אדיו עליו. מה זה אדיו? תכשיט. הם לא לבשו את התכשיטים. איזה תכשיטים? ואז התורה אומרת, לא רק שהם לא לבשו את התכשיטים, אלא ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף. רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך, ואתה הורד את ידך מאליך וידע מה אעשה לך. והתנצלו בני ישראל את ידם מהחורף. כמה פסוקים שאנחנו לא שמים לב אליהם. איזשהו תהליך של הורדת התכשיטים. בני ישראל מורידים אותם אליהם. ברגע שהם שומעים שמלאך ייקח אותם, הם מורידים אליהם. ואז הם מקבלים ציווי להוריד את התכשיטים. על איזה תכשיטים מדובר? איזה תכשיטים זה? מה זה התכשיט הזה? יש תכשיט שכנראה מסמל את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. שכאשר מי שאמור להוביל את בני ישראל זה ריבונו של עולם, יש להם את התכשיט הזה. הם לובשים אותו. וכאשר חטא העגל שינה את הדברים והם לא לובשים אותו, אז הם מורידים אותו. וכאשר הקדוש ברוך הוא לא מלווה אותם אל המלאך, הם מורידים אותו. מה זה התכשיט הזה? אז באמת המפרשים מבארים. מה זה התכשיט הזה? הגמרא דנה, מה זה התכשיט הזה? כמה דעות. רומא הריקנתי אומר, הורד את ידך ליתן רשות למידת הדין לשלוט בהם. כמו שרמזתי למעלה. מקום מספר 6. והתנצלו בני ישראל את ידם מהר חורב. ותרגם יהונתן בן עוזיאל, ולא שתו איש אדיו עליו, ולא שביעו גבר תיקון זיינה דהתייעב לאון בסיני, דבי ישמעיה רבה וקדיש החקיק, ומפרש ילווה. היה להם תכשיט שהגן עליהם. שהגן עליהם. הם משחיתים. תכשיט שנשא את שם השם. איזה תכשיט אנחנו לובשים שנושא את שם השם? איזה תכשיט? אומר הזוהר, התפילין. התפילין. במעמד הר סיני בני ישראל עומדים עם תפילין. כשהם חוטאים את חטא העגל, אולי גם נשים עמדו עם זה. או שנשים לא צריכות. תבוע בנפש. תכף נראה מה התפילין מסמלות. וכאשר הם חטאו, הם מבינים לבד שצריך להוריד. למה? אם זוג היחסים נשברים, מה האישה תוריד מאליה? את הטבעת. טבעת שמסמלת את הירוסים, את הנישואים. התפילין זה מה שמסמל את הנישואים שלנו עם ריבונו של עולם. התפילין, כאשר האדם לובש תפילין, ולכן נהוג לומר, כשמסיימים את הנחת התפילין, תוך כדי הליפוף על האצבע, והרסתיך לי לעולם. אנחנו מאורסים לריבונו של עולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה. וידעת את השם. אגב, למה דווקא ירוסין ולא נישואין? בירוסין יש מימד מאוד מיוחד. הירוסין זה קשר של אהבה שאינה תלויה בדבר. זוג מהורס, הם מחוברים רק נפשית. אסור להם לגור ביחד. אסור להם לבוא במגע. ברכת הירוסין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות. הכל אסור. אז מה יש? חיבור עליון, קדוש, נשמתי. זה מה שיש לנו עם ריבונו של עולם. אנחנו אומרים לריבונו של עולם, אנחנו מאורסים. גם אם אין לנו כלום, אין לנו מדינה, אין לנו ארץ, אין לנו כלום, אנחנו מחוברים. בחטא העגל, מחויבות מאוד גדולה. האירוסין של ימינו, מה שאנחנו מכנים אירוסין, זה שום דבר. האירוסין, מה שאנחנו מכנים בהלכה אירוסין, זה נתידת הטבעת. כשהבעל נותן לאישה, החתן נותן לכלה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, הם לא נשואים. הם מאורסים. באירוסין היום אין אירוסין. את האירוסין היום עושים תחת החופה. זה מסיבה. זה מסיבה. יש כאלה שעושים תנאים. איזשהו הסכם ממונית, חייבות ממונית. אבל מה שחזל מכנים אירוסין, שפעם היו עושים את האירוסין הרבה לפני הנישואין. היו עושים אירוסין, מברכים ברכת האירוסין, החתן נותן טבעת לכלה, הרי את מקודשת לי וטבעת זו כדת משה וישראל, הולכים הביתה. היא הולכת לבית הוריה, הוא הולך לבית הוריו. ואז מארגנים את החתונה, ובאים עושים נישואין. ואם הוא היה מפר את האירוסין, היה צריך גט. כן? היום, בגלל הקושי של להיות מאורס, המתח הזה והסורין, קירבו את זה. היום עושים את שני התקסים במרחב של 5 דקות. עושים אירוסין, הפסקה מתודית, קריאת הכתובה, והופ, עוברים לטקס הבא. תפילין זה החיבור שלנו עם ריבונו של עולם. זה הטבעת הנישואים שלנו עם ריבונו של עולם. והגמרא מבררת לנו עד כמה זה, על פי מה שכתוב בתפילין. מה רשום בתפילין שלנו? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. קבלת עול מלכות שמיים. אתה מכריז, אנוכי השם אלוקיך. אבל הגמרא מלמדת אותנו שהקשר הוא הדדי. כמו בנישואים. הגמרא אומרת, הסתכלו מקור מספר 5, אומרת הגמרא, אמר רבי אבין בר אבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? כביכול. הקדוש ברוך הוא גם מניח תפילין. שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. שאת הגמרא אמר לרב נחמן בר יצחק, לרב חייא בר אבין, אני תפילין דמרי אלמא. אותם תפילין של הקדוש ברוך הוא. מה כתיב בו? מה רשום בהם? איזה פרשיות יש בתפילין הללו? אמר לי, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? בתפילין של ריבונו של עולם יש את הצד השני. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו. הוא אומר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? שואלת הגמרא, ומי משתבח קודשה בריחו בשבחיו די ישראל? וכי הקדוש ברוך הוא משתבח בשבח ישראל, זה מה שהוא כותב בתפילין שלו? אומרת הגמרא, אין, כן. לכתיב את השם אמרת היום והשם אמירך היום. זה קשר של נישואים, זה הדדי. את השם אתה קיבלת והשם קיבל אותך. הגמרא אומרת, הקרובים בשעה שהיו עושים רצונו של מקום, עם ישראל היה מקיים רצונו של מקום, היו נראים כאיש ואישה מחובקים. אחדות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בין העולם שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יש חיבור. יש השלמה. התפילין מבטאות את ההשלמה הזאת, את החיבור, את הניסויים בינינו לבין ריבונו של עולם. נכון, נכון. חיבור מסוג שונה, אבל יש לאדם, לעם ישראל, יש אחריות כבדה להמליך את השם בעולם. להמליך את השם בעולם. ומה אומרת? אתם עדיי ואני השם כביכול. אם אין אתם עדיי, אין אני השם. לעם ישראל יש אחריות גדולה מאוד בעולם. להמליך את השם בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. עם ישראל ממליך את ריבונו של עולם. במציאות של חטא העגל, כשהכלה מזנה תחת החופה, אז התגובה הראשונית זה להוריד את התפילין. ואז גם הציווי בא, ואתה אוחז את ידך מאליך. תוריד את הציווי. אבל אני רוצה שנבין עוד קצת.
זה לא מאוד מוזר, כאילו זה דור שכאילו נחשב בינינו כדור, בוא נגיד שאנשים גדולים מהדור שלנו. אם נגיד בדור שלנו הייתה התגלות של בורא עולם, והוא היה אומר לנו מפורשות כל מיני דברים, היה מישהו שהיה ממונה איתי שלא נראה לי.
זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט. כי דווקא הגילוי העצום הזה, שבו הם התרוממו להיות כמלאכי השרת, עד שפרחה נשמתם, ואחרי זה התעוררו וחזרו להיות בני אדם. הנפילה הזאת הייתה מאוד קשה. הייתה התרסקות. עד כדי כך שאומרת הגמרא, פרסמו מודעה רבה לאורייתא. אמרו, אנחנו מבטלים את נעשה ונשמע. מה שאמרנו, נעשה ונשמע, זה היה מתוך כפייה, כי היינו שם למעלה. עכשיו שאנחנו פה, אדם שהאמונה שלו באה באותות ומופתים, לא בטוח שהיא תחזיק כשאין אותות ומופתים, כשהמציאות היא נסתרת. והחלק המרומם של הקדוש ברוך הוא החלק הנסתר. הוא החלק שלא יכול להופיע פה בעולם עדיין, כי העולם לא מתוקן. לכן מי שמאמין רק באלוקים הנגלה, שעושה ניסים ושבורא את הטבע, זאת רמת אמונה מאוד נמוכה. כי ברגע שאני לא מסתדר לי ואני לא מבין והוא לא מתגלה לי, אז אני לא מאמין. זה מה שקורה בפועל. זה מה שקורה בפועל, וזאת מהות חטא העגל. מה זה חטא העגל, רבותיי? מה זה חטא העגל? על מה הם חטאו? מה הם עשו בחטא העגל? הם הלכו, עבדו אלוקים אחרים? לא. לא. הם עבדו את השם. רק בדרך לא נכונה. ככה מסביר אריאל. בדרך לא נכונה. מה הפירושו של דבר? מה בדיוק הם עשו? בואו נשים לב לפסוקים של חטא העגל. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, מקום מספר 7, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אומרים העם לאהרון, אנחנו צריכים מתווך. אנחנו צריכים לתווך בינינו לבין ריבונו של עולם. צריכים דמות שתעמוד באמצע. משה לא פה. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב, אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מה קורה שם? מה זה הביטוי אלה אלוהיך ישראל? הביטוי על פניו נראה כאמירה אלה. זה האלוקים שלנו. אבל הזוהר מבאר את הפסוק הזה בצורה אחרת. הזוהר לוקח את הפסוק שמופיע בישעיהו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ככה הפסוק אומר. ולכאורה, מקום מספר 8, על מה הפסוק מדבר? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבע עם לכולם בשם מקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. לכאורה, על מה הפסוק מדבר? על גרמי השמיים. תסתכל לכוכבים, תסתכל לירח, תסתכל לשמיים, תתמלא באמונה. כלומר, אם אני הייתי מנקד את הפסוק בסימני קריאה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, סימן שאלה, הזוהר משנה לחלוטין את הפסוק. והזוהר אומר ככה הפסוק הזה, שאו מרום עיניכם וראו מי, סימן קריאה, ברא אלה, נקודה. מה הכוונה? מי ואלה, שני חלקים בתוך המילה אלוקים. אלוקים, אם אני מחלק אותו לשניים, זה אלה ומי? אלוקים. ובעצם אלו הם שני ממדים בהופעה האלוקית. ממד אחד של ההופעה הנגלית. ממד אחד של הופעה דרך הטבע, דרך דברים ברורים. מימד אחר של ההופעה הנסתרת, היותר גבוהה, היותר עמוקה, אבל הרבה יותר קשה להתחברות. כי זה דורש מהאדם להבין שהאלוקים נמצא גם איפה שאני לא חושב שהוא נמצא. גם איפה שאני לא רואה אותו. גם איפה שלכאורה ברור לי שלא יכול להיות שהוא שם. שבני ישראל בחטא העגל אומרים, אלה אלוקיך ישראל, פירושו של דבר, אנחנו רוצים רק את החלק של אלה מתוך האלוקים. אנחנו לא רוצים להיות מחוברים לאלוקים שלם. קשה לנו. מסובך לנו. אנחנו רוצים רק את האלה. רק את המציאות הברורה, הנגלית. לא את המציאות העליונה, הקדושה, הנסתרת שמעל הטבע. קשה לנו איתה. לכן אנחנו רוצים מתווך. לא יכולים להיות בקשר ישיר איתו. זה נסתר מדי, זה נגלה מדי. תן לנו משהו באמצע. תשאיר אותנו עם האלה. בלי עמי. זה הביטוי אל אלוקיך ישראל. זאת הסכנה הגדולה. זאת הסכנה הגדולה. במשה. לכן לא נודע מקום קבורתו. לכן חז"ל מבקרים גם את האמירה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ההקבלה הזאת. יש שרואים בזה כבר את הניצוץ של חטא העגל שיבוא. אי היכולת לעמוד מול אלוקים בהופעה הנסתרת שלו. בהופעה הגבוהה שלו.
אז לפי מה שאתה אומר, כאילו משה הסכים עם זה, שהוא יכול להיות בקשר עם אלוקים, אבל הוא לא יקבל את...
לא, משה לא רצה. משה לא רצה, משה לא נענש. לא נודע מקום קבורתו, זה לא עונש. זה לא עונש. זאת הבנה שיש נטייה של האדם לחפש מתווך. ולא להיות מסוגל להתמודד בחיבור ישיר מול ריבונו של עולם. אלא לחפש מתווך.
אבל כמו שאני
אומרת,
כאילו היום אומרים שמתווך, כאילו יש אנשים שהקשרים שלהם הם בורא עולם, אבל כאילו הם אנשים פשוטים, אבל אנשים שהם ברמה מוכנית יותר גבוהה, הם יותר קרובים בורא עולם.
יותר קרובים, הם לא באים במקום. אוי לו לאדם, אוי לו לאדם, שפונה רק דרך ולא יודע לפנות לריבונו של עולם. ריבונו של עולם מבקש מהאדם רחמנה ליבה באי. תתפלל אתה. האדם לא יכול למנות שליח על מצוות שהוא מצווה. אדם לא יכול למנות שליח, תעשה לי טובה, תתפלל בשבילי מנחה. אתה לא יכול. תעשה לי טובה, תהיה שליח בשבילי, לתת צדקה, אפשר. לקנות לי סוכה, זה אפשר. בסדר. אתה מבקש מהצדיק שיעזור לך, שיעזור לך להעביר את התפילה שלך מול ריבונו של עולם. אדם שעובד את הצדיק, הוא עובד עבודה זרה. אדם שמעביר את האחריות על החיים שלו לצדיק, מבטל את הייעוד שלו בעולם. וחטא, יש צדיקים שמכוונים אותך. מתקנים, מה זה לתקן? זה ללמד אותך איך מתוך הכוחות שלך תגיע לאן שאתה צריך להגיע. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אינני כדאי. אומר הרב קוק, בעולת ראייה כל אותו הזמן שלא הייתי בעולם, סימן שלא היה לי תפקיד. עכשיו שאני פה, יש לי תפקיד. הנשמה הספציפית הזאת, יש תפקיד. אני לא מקיים אותה? כאילו לא נוצרתי. אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי. הרי אני לפניך, ככלים, עלי בושה אוכלימה. הקשר הזה עם ריבונו של עולם, שהוא קשר ישיר, זאת אחריות עצומה של עם ישראל. זאת אחריות עצומה שהיא שונה בין עם ישראל לשאר האומות. ומאיפה האחריות הזאת היא מתחילה? מהפרשה שלנו. יעקב אבינו נלחם מול המלאך. ומה אומר לו המלאך? מה אומר לו כשהמלאך נותן לו את השם שלו? ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זה שאתה עכשיו מסוגל להתמודד עם אנשים ועם מלאך, גורם לזה שעכשיו אתה תהיה מול ריבונו של עולם באופן ישיר. מה זה ישראל? זה ישר אל. המהות של עם ישראל זה שאין לה מתווך. כשאנחנו אומרים אין מזל לישראל, מה פירושו של דבר? אין מזל פירושו של דבר, אין מלאך. אין מלאך שמחבר בינינו לבין ריבונו של עולם. אלא החיבור הוא ישיר. החיבור של עם ישראל מול ריבונו של עולם הוא ישיר. וזה מתחיל בפרשה שלנו. ולכן, במאבק הזה של יעקב מול המלאך, מופיע המהות הישראלית. מופיע המהות שנקראת ישראל בעולם. מהות של לעבוד את השם בלי מתווך. לעבוד את השם בלי שר בדרך. מתוך יכולת לעבוד את השם גם במימד של אלה וגם במימד של מי. וליצור מציאות של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, שם הוויה, ושם אלוקים זה אחד. אני מסוגל להבין שגם המציאות הנסתרת והמציאות הקשה והמציאות של הרע, הכל זה מציאות מאוחדת. השם אחד. מה שאומות העולם לא מסוגלים ולכן הם צריכים שר. שהוא ייקח את התפילה שלהם. שהוא יוביל את המהלכים. וכאשר עם ישראל בחטא העגל נופל ואומר, אלה אלוקיך ישראל, אומר להם ריבונו של עולם ואתה הורד את ידך. תוריד את התכשיט. את התכשיט שמסמל את החיבור הישיר. שמסמל את הנישואים. אין מישהו באמצע, באמצע הנישואים. אין מישהו באמצע, מישהו שלישי. זה גלגל שלישי אם הוא מצטרף. אין מציאות כזאת. אלא מה יש? מה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? ומנגד, ומי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. את השם אמרת היום, והשם אמירך היום. מציאות ישירה. אני רוצה אולי גם להרחיב עוד כמה דקות שעוד נשאר לנו, מה הכוונה ליכולת להתחבר אל המי הזה, אל החלק של המי באלוקים, שבני ישראל בחטא העגל חתכו אותו, את המציאות הנסתרת היותר קשה. בקריאת ים סוף, אנחנו יודעים שהייתה הופעה אלוקית עצומה. עד שכל אחד היה מראה באצבעו ואומר, זה אלי וענווהו. מה קרה? אלוקים עמי, זה גם אותיות ים. מה זה ים? ים זה דבר מכוסה. זה דבר נסתר. זאת מציאות אלוקית נסתרת. שאני לא מבין אותה. ואני לא רואה אותה. בקריאת ים סוף. הרי למה ריבונו של עולם הציל את עם ישראל דווקא בקריאת ים סוף? אי אפשר היה נס אחר? שתהיה רעידת אדמה והמצרים ייעלמו? שסתם פתאום ייעצרו? מה זה קריאת ים סוף? אומר הזוהר בקריאת ים סוף, אלמא דהתקסיה הפך לאלמא דהתגליה. העולם המכוסה, הים המכוסה, הנסתר הזה, פתאום נפתח. ונהפך להיות גלוי. וכל אחד היה מראה באצבעו ואומר, זה אלי וענווהו. הכל נפתח, הכל נגלה. לכן המדרש אומר, לא רק ים סוף נבקע, אלא כל הימות נבקעו. אפילו כוס מים שהיו בתוכה נבקעו. כל המציאות הנסתרת נהפכה לנגלת. רק לרגע אחד. כי הרי אומרים חז"ל, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. אבל היא נשארה שפחה. למה? כי רגע אחר כך הים חזר להיות מכוסה.
זאת...
לקח זמן, כן. אבל אחרי זה הוא חוסה. לא רגע במובן של השעון, רגע במובן שהעולם חזר לקדמותו. היום אנחנו במציאות של אלמא דהתקסיה עליי. שהעולם הוא מכוסה. לעתיד לבוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. המהות הגבוהה וההופעה יהיו אחד. ואז הכל יהפוך להיות אלמא דהתגליה. הכל יהיה גלוי. המבחן של האדם הוא ביכולת להיות מחובר אל ריבונו של עולם גם במימד הנסתר. במימד של להבין שכל המציאות מסתירה בתוכה את גילוי השם. היסטוריה היה מקפיד הרב צבי יהודה לכתוב בתף, לשון אסתריה. כל המהלכים האלוקיים שמסתתרים בתוך ההיסטוריה. וזה יהודו של עם ישראל. לגלות לעולם את המציאות האלוקית שנמצאת בכל. ושמאחדת את הכל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל מאוחד. אגב, דבר נפלא שצריך לדעת, המאמר הזה של הים, של המציאות הנסתרת, בתוך הים יש יצור חי אחד, שחי בתוך הים המכוסה. זה הדג. הדג, דגים. הדג, יש בו משהו מיוחד, שבגללו הדג מסמל מציאות נגד עין הרע. הדג אינו תמיד פקוחה. הוא לא סוגר את העיניים. רמז לכך שגם במציאות הנסתרת, המכוסה, אינו של השם תמיד משגיחה. אנחנו אומרים בראש השנה, מי שנוהג לומר יהי רצון, יהי רצון, שנפרה ונרבה כדגים, ותשגח עלן בהינה פקיחה כדגים. ריבונו של עולם, אתה, במציאות הנסתרת, תשגיח עלינו בעין פקוחה כדגים. לכן הדג מסמל מזל נגד עין הרע. לכן אמרו חכמים, כל האוכל דג ביום דג, ניצל מדג. כל האוכל דג בשבת ניצל מדינה של גיהנום. זה אגב המהות של דג, זה ד' וג', שזה בעצם שבע, רק אתה לא רואה שזה שבע, אתה רואה רק ד' וג', אבל זה שבע. זה מציאות הרבה יותר גבוהה. כל האוכל דג, ביום דג, ניצל מדג. המאבק של יעקב עם השר של עשיו, הוא מאבק על החיבור עם ריבונו של עולם בעולם הזה. האם אנחנו כאומות העולם שמחוברים על מימד מאוד צר של הגילוי האלוקי, על המימד של אלוקים רק דרך הטבע, דרך הצד הנגלה, או העם ישראל הוא מעל הטבע, או שעם ישראל הוא מעל המלאכים, מעל השרים, כי שרית עם אלוקים ותוכל. אתה מסוגל לחיות בלי מזל, ואז זאת מציאות של ישראל. לכן אגב מוסבר לנו, מובן לנו, למה כאשר עם ישראל הוא בחולשה שלו, הוא יעקב. וכאשר הוא בהופעה החזקה שלו, הוא ישראל. כי הכל תלוי באיזה רמת חיבור הוא נמצא. אני רוצה נקודה אחרונה שכל כך חשובה לימינו, המאבק של יעקב עם המלאך מתנהל בלילה. לילה זה מציאות קשה, זה גלות. אבל רגע השיא במאבק הוא בעלות השחר. מה זה עלות השחר? זה הרגע של המעבר מהלילה ליום. אבל זה גם הרגע הכי קשה. כי הכל עדיין מעורבב. הצבא יודעים שהרגע הזה הוא הרגע הכי מסוכן. כי לא רואים בו. האור של הלילה, הפנס, לא מספיק. והאור של השמש גם לא מספיק. לכן יש מה שמכונה בצבא כוננות עם שחר. ברגע הזה יש את הרגע הכי קשה, כמו בין השמשות. ואז מופיע, מבטר יעקב לבדו, והוא נאבק איתו, ויאבק איש אמו. מה זה להיאבק? ממה באה המילה להיאבק? מאבק. מה זה אבק? אנחנו אומרים, המשנה באבות אומרת, אבה מתאבק. מאפר רגליהם של תלמידי חכמים. מה הכוונה? אפר זה מה שקורה כשיש מפגש בין הרגל לאדמה. כשיש מפגש בין האדם לאדמה. אז יש אבק. יש אבק שעולה, יש ערבוביה בין השמיים לארץ. במפגש הזה. עקבתא דמשיחא זה העקב של המשיח. זה רגע קשה, כי זה המפגש של העקב של המשיח עם הארץ. זה בדיוק המעבר מהארץ למשיח. אלא עקב יכול לנשוך מישהו. מי נושך בעקב? נחש. נחש בגימטריה זה משיח. בדיוק שם המאבק בין המשיח לנחש. ברגע המפגש. בעקבתא דמשיחא. עשיו תופס את יעקב בעקב. בחיבור. המאבק הגדול, האם אנחנו מחוברים באופן ישיר אל ריבונו של עולם? המציאות השלמה של השם אחד ושמו אחד הוא מאבק שמתנהל בעיקר ברגע המאבק, ברגע האבק, בעלות השחר. ברגע שהשמש עולה, כבר אין צורך. אין צורך. למה? כי הכל כבר גלוי. הכל ברור. יש פה כמה שאלות. אז אם כך, בני ישראל כן עבדו עבודה זרה עם העגל, כי הוא היה כביכול המתווך. זה לא עבודה זרה. במובן, הם רצו לעבוד את השם, רק רצו מתווך. רצו שר מאומות העולם. אם הם כבר הורידו את התפילין, למה יש את הציווי? הרי אמרנו שעם בני ישראל והתאבלו ולא שתו איש את דיו עליו, ואז יש ציווי של אלוקים ואתה הורד את דייך מעליך. כיוון שניתוק של קשר, אם הוא ניתוק הדדי, אז הוא ניתוק הדדי. אני מתנתק ממך ואתה מתנתק ממני. ניתוק הדדי. אני רוצה רק לסיים. המאבק הקשה ביותר הוא בעקבות הדמשיך. שם המאבק הקשה. שם המציאות של הכל אבק והכל מעורבב והכל קשה. שם המאבק האם אנחנו יעקב או ישראל. האם אנחנו מופיעים במציאות השלמה של כיסריתה עם אנשים ואלוקים ותוכל. נכון. המציאות של אלמא דאיתקסיא, של עולם מכוסה עם מציאות לא קלה. מציאות קשה. זה המבחן. האם אתה מסוגל לעמוד? לעמוד במציאות הישירה. הרבה יותר קל בעולם הזה להיות חתול. אבל החתול הוא רק חתול. הרבה יותר קשה להיות עם ישראל. להיות עם החיות של עם ישראל. אבל עם ישראל הוא עם ישראל. יהי רצון שנזכה להתחבר ריבונו של עולם מתוך עוצמה ומתוך ישרות ומתוך טבע ישר. ספר בראשית יקרא ספר הישר, מתוך ישרות שבאדם, ולהגיע לעקבתא דמשיחא, עם כל, להמשיך את עקבתא דמשיחא עם כל הכוחות. שבת שלום.